האינסטינקט האימהי. דיברנו אתמול על הדאגה העצומה שיש לאימא כלפי ילדים. זה בעצם אינסטינקט, זה לא דבר נלמד או נרכש, זה דבר מולד. הוא מונע מכוח של דחפים חזקים מאוד. יש מחלוקת בין החוקרים, האם זה הורמונים, האם זה רגשות והורמונים, יש כל מיני דעות. בזה מה שנה, בניסיון להבין באמת הדחף האדיר והגדול הזה של האימא כלפי הילד שלה. כן? האינסטינקט האימהי ניטע באישה כדי שתדאג לשלום ילדיה. כן? ניטע. זה מעשה אלוקים, זה יצירה אלוקית. כי כוחות הנפש, מעשה אלוקים, המה, כך אומר רב, ולא ייתנו להשיג גבולם. זאת אומרת, כל דבר שהוא בעצם נטיעה אלוקית, הוא מאוד מאוד חזק. מופיע עליו החותם, כן, של הוודאות, של ההחלטיות, של התוקף, עוז, גבורה, דייקנות. כן, הרב מונה כמה יתרונות שקיימים בטבע. עוז, דייקנות, כן, וכן הלאה, עוד כמה דברים. כל דבר שאנחנו קוראים לו דבר שנטוע בנפשנו, הוא נושא בדרך כלל את התכונות של העניינים הטבעיים. גם האינסטינקט הזה, האינסטינקט האימהי ניטע באישה כדי שתדאג לשלום ילדיה. כן, זאת אומרת, האינסטינקט הזה סוגר עליה, הוא סוגר עליה, הוא לא מאפשר לה לפזול לצדדים. זה כוח שהוא חזק מהבחירה שלה. כי אם אנחנו היינו משאירים את הדבר הזה לבחירה חופשית, יכול להיות שאימהות חס ושלום היו מזניחות את ילדיהם, כמו שאם היינו משאירים לבחירה חופשית, למשל את העניין של האכילה, כן? זו הייתה בעיה. תראו לעצמכם שאדם היה אוכל רק כאשר הוא היה מבין את חשיבות האכילה. וזה לא היה בו איזה רעב, כן? דוקר כזה. תראו לעצמכם שאדם היה אוכל רק אם הוא היה מבין את חשיבות האכילה, כמו אדם שכדי להיות בעל מידה טובה, הוא צריך להבין את חשיבותה. כדי להיות בעל חסד, אתה צריך ללמוד את מידת החסד. כדי ללמוד תורה, אתה צריך ללמוד את ערך התורה. תראו לעצמכם שהיינו אוכלים רק אם היינו מבינים את ערך האכילה. אנשים היו מתים כמו זבובים, מדי יום ביומו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפקיע מאיתנו, כן? הפקיע מאיתנו את הבחירה על הדברים האלו. עכשיו, זה לא אומר שאין לנו איזה מידה של בחירה. לאדם יש בחירה אם לאכול, לא לאכול. כן? משהו נשאר בכל אופן לבחירתו, כדי לתת לו שכר גם על האכילה. לאכול כשר, לא לאכול כשר, לאכול הרבה, לאכול מעט. יש בחירה גם בתחום הזה, אבל עצם הצורך הזה הוא צורך מאוד חזק, שכאשר האדם מנסה להשיג את גבולו, הצורך הזה לא נותן לו מנוחה. אנחנו שמענו, אנחנו יודעים, אנחנו שמענו מה זה רעב. לא זוכר שאי פעם הייתי רעב כל כך, כן? אולי הייתי ושכחתי, אבל אנחנו לא יודעים כך מה זה רעב בדורנו, אבל... כן. בכל אופן, גם זה הוא נמנע בין האינסטינקטים החזקים, שעניינם זה להסיט את תשומת ליבה של האם לחלוטין מכל עניין אחר, ולתת לילד, כן? סדר עדיפות גבוה מאוד מאוד, ששום דבר לא ישיג את גבולו. הוא חסר אונים הילד, הוא זקוק לתשומת לב. ניטע באישה כדי שתדאג לשלום ילדיה. אינסטינקט זה הוא האחראי לצער הנפשי, אותו היא חשה כאשר שלום ילדיה נתון בסכנה. כן, פה אנחנו מבינים משהו מאוד מעניין, כן, שאנחנו שואלים את עצמנו מה זה האינסטינקט הזה. האינסטינקט הזה הוא בעצם משולב. כן, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות דברים איך שהוא רוצה, אבל זה מעניין לראות, כן, איך פה הוא קישר, כן, את הדאגה לילד, או את הדאגה לילד הוא מעורר דרך מה? דרך איזה מרכז, דרך איזה בסיס של הדאגה לעצמה. זאת אומרת, שהילד יתאפס בעיניה כאילו זה היא. כן, כאילו זה היא. ויתרה מזאת, כן, יתרה מזאת דאג הקדוש ברוך הוא. לא רק כאילו זה היא, אלא אם צריכה למסור כבר את הנפש, תמסור את נפשה ולא את נפש הילד. יותר הגבירה את זה. אבל זה יושב על אהבת עצמנו. זאת אומרת, אהבת התינוק, כן, היא יושבת על אהבת עצמה. הוא זה אני, זה בשר מבשרי. אפשר לעשות זה באופן אחר. אפשר לגרום משיכה לתינוק, כן, באופנים אחרים, דרך צינורות אחרים. אבל פה זה יושב על הצינור החזק והתקיף של אהבת עצמנו. כן? אבל כיוון שאי אפשר לסמוך רק על זה, כי ישנה אמהות שלא אוהבות את עצמן, כן? עשה הקדוש ברוך הוא שגם אם את לא אוהבת את עצמך, כן? את אוהבי את התינוק כל כך, שאפילו תעדיפי אותו, כן? על חייך שלך, או גם אם את לא אוהבת את עצמך, את אוהבי אותו. כן? דבר מעניין. אחראי לצער נפשי אותו אחד שכאשר שלום ילדיה נתון בסכנה. כן? כן?
אין מניעה שבסוף זה מסיר אחריות מהגבר. מסיר אחריות מהגבר בצורה אחרת שלילית, כאילו כבר לא
לגבר יש משיכה, אבל המשיכה היא לא מהסוג הזה. המשיכה היא מאפשרת לו, משיכה לילד. היא מאפשרת לו לעשות עוד כמה וכמה דברים בשעה שהוא בוכה. לא רק בגלל שיש מי שמטפל, לא רק בגלל שהמשבצת הזו כבר תפוסה, אלא הקדוש ברוך הוא סידר את זה באופן הזה, שהמשיכה הרגשית לא תפריע לבעל לעבוד, לצורך פרנסת המשפחה למשל. גם בגלל שיש מי שדואג, אבל זה קשור גם למבנה הנפשי של הגבר. המשיכה שלו היא מסוג אחר, הדאגה שלו לילד היא מתבטאת בצורה שונה.
באופן טבעי ילדה.
די שיש לו די, זו שאלה.
למרות שהאימא נמצאים יכול
למחזק. כן, כן, כן. במקום שהאימא לא תהיה, הוא יתגלה, הוא יתגלה כמטפל מסור, כן? לפחות מ-24 שעות בדרך כלל. כן, אין לו יותר מדי סבלנות, אבל בפרק זמן אחורים, בריצה ל-100 מטר הוא דווקא די טוב. במרחק ארוך, אם הוא צריך לטפל בילד יומיים ושלושה, הוא יכול כבר להתחיל לצלצל לשכנות ולבקש ממנו שתחזור מבית ההבראה כבר, כי הוא כבר לא יכול וכן הלאה. אבל יש לו את היכולת לרוץ למרחק קצר. כן, כמה מאות מטרים, כן, עם העניין הזה. כן. זו גם הסיבה שבאופן טבעי נותנים לאמא את המשמרות אל הילדים, אצל זוגות גרושים. ומתוך ההנחה הזו, יש העדפה כמעט אוטומטית, לאחרונה יש איזה שינוי בחקיקה, כך שמעתי. כי הדבר גרם לכך שבעלים מאוד הופלו לרעה, בכל הנושא של המשמרות, מה שנקרא. המשמרות, כן. המשמרות, כן, נתנו לבעלים זמן מאוד מועט עם ילדים, הדבר הזה גרם למפח נפש גדול אצל בעלים מסוימים, וזה גרם לכמה מקרים מאוד מאוד קשים של רצח, שבעלים לפעמים רצחו ילדים, את הילדים שלהם עצמם, כדי לגרום צער לאמא, ובצורה הזו לנקום בה. היו מקרים כאלה בארץ בשלוש שנים האחרונות, בעקבות זה הובאה שאילתה, וזה, לפני שבועיים זה יצא לדרך. כרגע אין העדפה אוטומטית של אמאות על פני אבות, כן, אלא אבות מקבלים, יקבלו יותר. אלא אם כן, יש כמובן סיבה מאוד מיוחדת ששוללת את הזכות המינימלית של האבות. אבות מסוכנים לילדים, או אבות בעלי הפרעות נפשיות או אישיותיות כאלו אחרות, ברמות מסוימות, כמובן דברים שנבדקים על פי הערכות על פי הערכאות רפואיות רציניות מאוד, שפסיכיאטרים, פסיכולוגים, שרשות בתי המשפט משתמשת בשירותים שלהם. אבל אם אין סיבה טובה למנוע מהאב לראות את הילדים, יש נטייה היום, לא הייתי אומר להשוות, אבל להעלות את זה בעשרות אחוזים, את הזכות של הגברים לראות את הילדים. זה חוק חדש, לפני שבועיים, בערך שבועיים, שלוש. כן. אפילו אם היא לא אוהבת את עצמה, היא תאהב את הילד. זה מה שהוא אומר, זה אינסטינקט שהוא מונע מהורמונים. כן, זה משהו, אבל לכן, למרות שהיא לא אוהבת עצמה, היא תאהב אותו, מכיוון שכמו שהוא אומר כאן, זה כנראה שזה יושב על איזה הורמון שנקרא אוקסיטוצין, זה לא משנה אם אני אוהב את עצמי או לא, כן? בחורה שלא אוהבת עצמה, בגיל ההתבגרות, יהיה לה סמנים או סימנים פיזיים של, 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 של בשלות מינית. זה לא משנה אוהב את עצמה או לא, זה תהליכים ביולוגיים שהם לא קשורים בכלל לתודעה עצמית, אתה מבין? כן? אם נגיד שזה קשור לתודעה עצמית, אז באמת, למה שהיא תאהב את הילד אם לא אוהב את עצמה? אבל זה לא קשור לזה. לכן זה מה שאמרתי, שהקדוש ברוך הוא נטע את זה באופן כל כך חזק, שזה עוקף אפילו את ההכרה, כן?
היא לא אוהבת עצמה ולא יודעת שאוהב את עצמה?
לא, היא לא אוהבת עצמה, אבל אותו היא תאהב, כן? עכשיו, אני לא אומר שיש אמהות שלא מזניחות את ילדיהם, זה כבר הפרעה נפשית מסוג אחר. כן? אפשר לעקוף, אפשר לעקוף את הטבע המולד הזה, אפשר לעקוף אותו, כן? נשים שהן מופרעות, נשים שהן חולות, ודאי שהן לא התייחסו לילדים. אבל זה יוצא מן הכלל, אנחנו לא מדברים על דברים כאלו. אבל כל מה שקשור, אני יודע, לא אוהב את עצמה וכל זה, ולא מעריכה את עצמה, זה לא ישפיע. היא תאהב אותו מאוד. תאהב אותו מאוד, כמובן כי יש פה איזה כוח שהוא חזק יותר מכל מודעות או כל הכרה, איזה הורמון חזק, כפי שנראה בהמשך, את הערכה המחקרית. אני מבין שלא כולם מסכימים, תכף נראה. זהו האחראי לצער הנפשי, אותו היא חשה כאשר שלום ילדיה נתון בסכנה. החוקרים גילו שיש גורם גופני לאינסטינקט זה. כן, אתם רואים, שוב, פועל מחוץ לתחומי התודעה. כל בכיו של התינוק, כן, משחרר לתוך גופה שלהם את ההורמון אוקסיטוצין. הגורם לה חוסר נוחות עד שתטפל בילדה ותרגיע אותו. שוב, אני לא בא להכריע פה חוקרים, לא חוקרים. כן, יוצא פה דבר מאוד מאוד מוזר, חוסר הנוחות, עד שתטפל בילד. כן, אז בעצם הטיפול בילד זה כדי להסיר ממנה את חוסר הנוחות. כלומר, קושרים את זה עם איזשהו תחושה של חוסר נוחות. כמו אדם שהולך על הרגל, ויש איזה חוסר נוחות ברגל, יש לו משהו שדוקר אותו, אז הוא שם סוליה מתאימה כדי שלא ידקור אותו. כאילו זה מטרד, הבכי של התינוק. כן? זה גישה קצת מכנית, חסרת שעי רוח. בסדר, לא אומר ש... מה? זה מה שאמרנו עכשיו. כל בכיו של התינוק משחרר לתוך גופה של האם את ההורמון הזה, הגורם לה חוסר נוחות עד שתטפל בילד ותרגיע אותו. כאשר היא מרגיעה אותו, אז היא לא מרגישה חוסר נוחות. זה משמע מאוד יבש, מאוד מכני.
הוא יוצר חיבור, ההורמון הזה.
מה?
יוצר חיבור.
Yeah, זה כבר משהו אחר. פה מדובר על אי-נוחות ותו לא. על אי-נוחות. לא נוח לי שיורד עלי גשם, אז שם מטריה. כן. אז הגשם הוא מטרד. הבכי של התינוק הוא מטרד. דובר פה על זיקה מאוד מוזרה, כן? הנפש ממענת לקבל את הדבר הזה. ממענת לקבל את הדבר הזה. הגורם, מה אתה רוצה להגיד?
שזה תגובה טבעית וספונטנית שאפילו לא חושבת על זה.
כן, כן. גורם לחוסר נוחות עד שתטפל בילד. כן, רעב זה חוסר נוחות. זאת אומרת, אני רואה שפה לקחו את זה לכיוון של רעב, עוצמה או כל מיני דברים כאלה. שאז ודאי חוסר נוחות. מרגישים חוסר נוחות ברעב, לכן אוכלים. אז מה, גם מתינוק זה ככה? זהו, כן.
היום מטפלים בזה ב...
במה? מה זה בזה?
באוקסיטוצין. מוסיפים את ההורמון אוקסיטוצין לאמהות שלא מצליחות להעניק. אין להם חלב אם, אז מזריקים להם את זה או שנותנים להם את זה בשאיפה.
תחובת החיבור, תחובת החיבור, יפה מאוד, תוספת חשובה. כן, כן, הנה כאן הוסיפו לנו מידע חשוב, שהיום נוהגים לערבב את ההורמון הזה. עם מה לערבב אותו? לקחת אותו בשאיפה?
מוסיפים אותו, כן.
מוסיפים אותו למה?
לאימא שלא מצליחה להעניק.
מה זה מוסיפים? מה מוסיפים? באוכל?
הוא משוחרר טבעי בגוף. בגוף הוא טבעי.
אז מוסיפים בחוץ, הכוונה.
יותר ממה שיש.
כן, ואז היא מייצרת חלב. כי זה גורם להרגשה של חיבור לילד. הרגשת החיבור היא מייצרת את האמצעי הזה שאמור להסביע אותו. טוב, יפה מאוד. במקום לחלוק על אשתו, אנחנו חוזרים לענייננו, במקום לחלוק על אשתו בנוגע למצב בריאותו של התינוק, מוטב לבעל להניח כי הערכת המצב שלה מדויקת יותר, כיוון שניזונה מדחפים מאוד חזקים, מעשה ידי הבורא, פסוק, סליחה? פסקת מגוון, יפה, נכון. מכיוון שכן, בעל הרואה את יחסה של האישה, לתינוק, כן, יחס המועדף, כפגיעה אישית בו, גורם רק נזק. הוא מנסה להרער על מעשי הטבע. מובן מאליו שאף אדם אינו מקנה בתינוק שלו, כן, או כועס על אשתו, רק בגלל שחלב האם מתחיל לזרום בכל פעם. להסיק מסקנה שיש מקום פה לקנאה, שהיא מעדיפה את הילד על פניו, זה טעות. בפרט לאור התגלית המדעית הזו, שבעצם מה שגורם לה לפנות אל התינוק זה דחק ודחף פנימי של הורמון, לפי דבריו. אז מה אתה מקנה בתינוק שקבל תשומת לב מהאימא כתוצאה מדחף הורמונלי? או כועס על אשתו רק בגלל שחלב האם מתחיל לזרום בכל פעם שהאם שומעת את בכי התינוק וחושבת שהוא רעב. כלומר, אל תיגע חיישית. זאת אומרת, העדפה הזו היא לא נובעת ממחשבות עליך. יש פה מישהו פחות טוב, יותר טוב, זה בכלל לא מגיע לשם. כן, זה משהו הרבה יותר בסיסי ופשוט. במקום לחלוק על אשתו ונוגע למצב בריאותו של התינוק, מוטב לבעל להניח כי הערכת המצב שלה מדויקת יותר. הייתי קורא לזה אחרת. מה הייתם אומרים במקום מדויקת? הערכה שלה היא יותר מה? במקום מדויקת, אמר. כי המילה מדויקת לא בטוח שהיא נכונה, כי כבר ראינו שהיא חושבת שהוא רעב. כן? זאת אומרת, זה לא בכך מדויק, אלא מה זה? אינסטקטיבי, כפייתי, וכן הלאה וכן הלאה. מה אנחנו יכולים לעשות? זה כפייתי, מה לעשות? אז היא חושבת שהוא רעב, מה לעשות? כן? טוב יעשה הבעל אם יכוון את מהמצב כדי לעזור לאשתו, וינסה להרגיע אותה, כי היא יותר מדי מוטרדת ממצבה של התינוק החולה. כן, רואים, בעצמו הוא אומר שזה בכלל לא קשור למדויק יותר. זה נלהב, נסער, כן, כפייתי, לא בהכרח מדויק. כן, שהרי הוא אומר פה מפורש, טוב יעשה הבעל אם יכוון את מהמצב, כדי לעזור לאשתו, וינסה להרגיע אותה. כן, כי יותר מדי מוטרדת מצבו של התינוק. כלומר, לא לשלול את עיקר התופעה, אלא כן? למתן קצת את התגובה. כן? כלומר, אשתי היקרה זה בסדר גמור, הדאגה לתינוק היא במקומה, אבל תנמיכי קצת את הלהבות של הרגש. יותר מדי מוטרד מצבו של התינוק החולה, ואינה מסוגלת להתמודד כרגע, ברגע זה, כזה עם בעיה נוספת. במקום זה, הבעל כועס. כן? זה שהוא כועס זה מראה שהוא מאוד אנוכי, בכלל לא שותף לתהליכים שאותם היא עוברת. הוא לא איתה בצרתה, בחוויה שלה, הוא רק עסוק בעצמו. מבחינתו ימות העולם. עכשיו אני רוצה תשומת לב. מה זה אכפת לו בכלל שכרגע אתה רעב ולא אכלת 4 ימים, ולכן אתה מעדיף עכשיו לתת ביס בעוגה או בלחם, במקום לדבר איתו. זה לא מעניין אותו, עכשיו הוא רוצה לדבר איתך. זה אכפת לו שאתה רעב, או צמא, ואתה מתנפל על הכוס מים. זה לא מעניין אותו. הוא עכשיו רוצה לדבר. זה לא מעניין אותו מה שאתה חווה. זה בסדר גודל כזה. כן? קצת גמישות, קצת פתיחות, קצת רגישות למצבו של הזולת. נכון? כן? טוב, עד לפה אימהות. זה לא, איזושהי נגיעה קלה בנושא הזה, נושא רחב. ככלל, קצת דיברתי עם אשתי על חלק מהדברים פה, אני חייב לומר שבאמת מתוך ניסיונה וגם השיחות הארוכות על גבי שנים שיש לה גם עם נשים, יש דברים שהיא לא הסכימה איתם. היא אמרה שישנם נשים אמנם שככה מתנהגות, אבל זה לא אופייני לכל הנשים. לא אופייני לכל אנשים, יש דברים שצריך למתן פה את האופי המסקני שלהם, כן? היא לא אהבה את זה, אני מאוד מאוד נוטה לסמוך על דעתה, כן? גם הנושא של ביתה, כל התיאורים שם של ביתה, חלק מהתיאורים, דברים שהם לא אופייניים לחלק גדול מן אנשים, כן? וכן הלאה, קשה לי כרגע לחזור לדברים, פשוט לכמה חמה נקודות, אבל ככלל, מה שרציתי להגיד בזה, זה שאנחנו צריכים בזהירות כאן להתייחס למסקנות המדעיות האלו, כן? תמיד יש יוצאות מן הכלל, ויש תופעה שהיא נכונה לגבי 20% מן אנשים, ולא נכונה לגבי 20% אחרות. אבל באופן כללי, משהו באווירה הכללית של הדברים הכתובים פה, הוא אכן נכון. לא תורה למשה מסיני. כן? אני פשוט כבר מכין לי את האליבי, כן? מפני נשים שיצפו בשיעורים האלו, ופשוט נורא ייחסו על כל מיני קביעות פסקניות של הרב, ושלנו בעקבותיו. אז מראש אני אומר, כן? שיש הסתייגויות קצת מהדברים האלו. תבעים מיוחדים. למרות שציינו מאפיינים כלליים רבים של הטבע הנשי, או מאפיינים כלליים, כן, רבים של הטבע הנשי. יש להדגיש שאין אופייה, הוא אומר את זה מפורש, יאח, חביבי, נאיום, אין כיסופר. הנה, לא ראשי. שוברו בצידה, הנה. למרות שציינו מאפיינים כלליים רבים של הטבע הנשי, יש להדגיש שאין אופייה של אישה אחת דומה לשל רעותה. נהדר, דומה. חשוב שכל בעל יבין שאשתו ישות בפני עצמה. אין הוא יכול לדרוש ממנו שתתנהג כפי שהוא רוצה. אתה גנן, אתה צריך ללמוד מה הבננה צריכה כדי שהיא תגדל. אתה לא יכול עכשיו לקפות עליה את מנהגי האגס והתפוח. בננה זה בננה והאגס זה אגס. יש את הקרקע שעליו הוא גודל, יש את אופן הטיפול שאותו הוא צריך. אין הוא יכול לדרוש ממנו שתתנהג כפי שהוא רוצה. הוא לא יכול לעשות לה מיטת סדום. אם היא ארוכה מדי הוא מקצר אותה, אם היא קצרה מדי הוא מעריך אותה. הכל לפי שרירות ליבו. זהירות. זה נשמע מצחיק, אבל זה מאוד מאוד רציני משכיח. בכלל הנטייה שלנו, כן? הנטייה הזו של מיטת סדום היא נטייה ידועה. כן? אנחנו בדרך כלל אוהבים להאריך ולקצר לפי רצוננו. כן? אנחנו נקלעים בסביבה ששם הדברים מתנהלים באופן שונה מהרצונות שלנו. הנטייה הבסיסית של האדם, הרבה פעמים, כן? זה לנסות לגרום למצב הקיים להתאים לרצונות שלו. זה נקרא מיטת סדום. להאריך את הדבר או לקצר אותו, להתאים אותו לציפיותיו. כמובן, זה לא בצורה כל כך נוראה ואיומה כמו בסדום, אבל אנחנו חייבים להודות שלפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מעריכים ומקצרים לפי הרצונות שלנו. כדאי לשים להם נקודה הזו, כן? הנטייה הזאת היא אחת הסיבות החזקות למריבות מיותרות בכלל במערכות יחסים, שאחד מנסה למשוך ולומר כולה שלי, והשני מושך לעומתו ואומר כולה שלי, ויש פה מלחמת עולם. צריך לשים לב לנקודה הזו, להשתדל מאוד להבין זה את זה. כן, כדי שתוכל להתפתח תקשורת שמבוססת על הגינות, על איזון, על כבוד הדדי. למה? מיטת סדום. זה הייתה להם מיטה. כל אורח שהיה בא לעיר, היו שמים אותו על המיטה. אם הוא היה קצר יותר מדי מכדי המיטה, היו מותחים אותו לאורך של המיטה. אם הוא היה אורך מדי, היו מקצצים את רגליו. זה רמז ל... כן, זה רמז למגדל בבל, כן? נורמות, מה שנקרא. כן? נורמות. זה קיים בכל מיני חברות, אפילו חברות טובות, כמו קיבוצים. בקיבוצים היו שנים ארוכות שהייתה מיטת סדום חזקה מאוד נוהגת שם. כן? היו מקצצים הרבה דברים כדי להשוות מצבו של כל יחיד ויחיד למצב הכלל. ישנם דברים שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה כמובן, אבל בדברים רבים רבים היו מקצצים אותו או מעריכים אותו, אם הוא לא היה מתארך ומתקצר, מקומו לא בקיבוץ. לא בקיבוץ. כן? אני חייתי בתקופה כזו. קיצצו לי קצת ידיים, קצת רגליים, קצת הלב. כן. זה צריך להתאים לרוח הקרבית, הספרטנית של הקיבוץ. אז פה זה לא מקום בשביל ציפורי לילה ושירי נפש. פה אתה צריך לשיר כמו כולם, או לא לשיר. כן, כן. ממש מיטת סדום. אתם מיטת סדום.
כמה אדם יכול להתמודד עם נטייה?
יש תקופות שזה טוב. יש תקופות שמיטת סדום זה דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. זה לא הזמן שכל יחיד ויחיד יעשה את מה שהוא רוצה. זה תקופה שצריך התגבשות חזקה, מה שנקרא מדורת השבט. כולם צריכים להיות סביב אותה המדורה, זה נותן כוח, כן? מטבע הדברים, כל אחד מוותר על הרצונות האישיים שלו, ובלבד להיות עם החבורה. זה חשוב. יש תקופות שזה הכרחי. ההכרח לא יגונה ולא ישובח. זה הכרחי, אין מה לעשות, כן? בסדר. אבל יש תקופות שהדבר הזה הוא כבר לא כך הכרחי. לפעמים מתרגלים זה, כן? גם בקיבוץ של היום, למרות שהרבה דברים כבר מופרטים, מופרטים, הכוונה היא, הם כבר לא נמצאים תחת העול של השוויון, אבל עדיין יש הרגלים ודפוסי שוויון, שאנשים לא מעיזים להגיד את מה שהם רוצים, לא מעיזים לקדם כל מיני עניינים, ולערער על הדפוסים הקיימים, התרבותיים, וזה וזה. אנשים מפחדים. הנה אח שלי הגיע מארצות הברית לפני 13 שנה. הוא הגיע לקיבוץ, כן? וכוונה, אלא את כל המשפחה שלו, אחרי שנתיים של הכנות, וזה וזה, והגיעו לקיבוץ, והכוונה שלו הייתה להכניס רוח חדשה בקיבוץ. כן? לגבש את כל הצעירים, ולדבר איתם על כיוון חדש, כן? לקחת את כל הצעירים, לדבר איתם לכיוון של הקיבוץ, ולהתחיל לדחוף עניינים, כן? ולתפוס את השלטון. והוא הגיע לקיבוץ, קיבלו בית נורא נורא יפה כזה, הם עשו בית נורא יפה כדי, בית מזמין כזה, שיכול לעשות שם כל מיני כינוסי חברים, ולדבר, ולהתחיל לפתח את האידיאולוגיה. מוזיקת רגע, עם קצת כיבוד קהל, ודיבורים, וסיור מוחות. ובאמת התחיל תהליך מאוד מופלא, וגם ממקום העבודה שלו, הוא התחיל להכניס רוח אחרת, עסקית, מאוד מיוחדת, שהביא איתו מאמריקה. כן, מאוד מעניין. וקיבוץ לא קיבל את זה. לא קיבל, והראה לו את הדרך החוצה. כן. לא קיבל את זה. הם לא אהבו את הרנסנס, את התחייה הזאת. האחד בא לגור וישפוט שפוט. אתה לפני 20 שנה יצאת מפה עם הזנב בין הרגליים, מסכן ועלוב, חסר דימוי עצמי. הלכת לאמריקה, עשית מה שעשית, עכשיו אתה רוצה לחנך אותנו? הוא הגיע בשיא תפארתו הכלכלית. כן? עסק משגשג, להפלים, הכנסות נפלאות, ובשיא הפריחה הכלכלית. החליט להניח את הכל מאחוריו ולבוא לסגור מעגל בקיבוץ. כן? הילד הנכשל שחוזר לקיבוץ אחרי 20 ומשהו שנה. עם כל הכוח האדיר הזה, עם כל היכולות שהוא יפגין, ב10 אצבעותיו, בלי שום פרוטקציה. הוא החליט לבוא דווקא אז לקיבוץ ולתת את מירב כוחותיו לקיבוץ. אבל הקיבוץ לא השכיל לקבל את הדברים. שמו רגליים, חן הלאה, בסופו של דבר לא קיבלו אותו לחברות. לא, אני לא אומר, יכול להיות שיש גם... לא משנה, אני אכנס את זה. אבל זה הרעיון, קיצור. לפעמים הדפוסים כל כך חזקים, שקשה לי כבר להשתחרר מהם. קשה להשתחרר. חשיבה עצמאית. פעם אני זוכר שחזרתי, זה היה לפני הרבה שנים, בשנה הרביעית או חמישית שחזרה שלי בתשובה לפני הרבה שנים. אז אמר לי אחד מחברי הקיבוץ, אמר לי, נו, אולי תבוא לגור איתנו. תבוא לקיבוץ, אנחנו צריכים אנשים כמוך. אמרתי, ואיזה זכויות היו לי פה? מה אתם תרשו לי לעשות? תרשו לי לדבר, להקיל קהילות, לתת שיעורי תורה? לא, תבוא, תחייך. זה חשוב. כן, זה עד גבול מסוים. כן, תבוא, זה בסדר. לא יותר מזה. הגיע אחד כזה לקיבוץ. הוא לא בן קיבוץ, הוא התחתן עם בת קיבוץ. הוא הגיע לקיבוץ והוא התחיל להקיל קהילות ולהביא את הצעירים לבית הכנסת. זרקו אותו משם לכל הרוחות. כל הרוחות זרקו אותו. זה לא פשוט. כשהתחילו אצלנו לחזור בתשובה, היו כבר איזה 10 בעלי תשובה אצלנו בקיבוץ. אז התחיל להתעורר פולמוס מאוד מאוד סוער. כן? מה כל העניין? מה קורה כאן? מה קורה לילדים שלנו שחוזרים בתשובה? ובנוסף לזה, עוד היה איזה מנהג שהתחיל להתפתח, ברוך השם, שילדים בני מצווה היו לומדים את ההפטרה, לא פחות ולא יותר. היה איזה יהודי מבוגר בקיבוץ בן 80 או משהו כזה, שגם באירופה הוא היה, בעל קוירה, והיה מלמד הפטרה וקורא הפטרה, והוא התחיל למד את הילדים בקיבוץ, וילדים היו מה זה מאושרים, היו חוזרים הביתה, מנגנים, שרים להורים שלהם את ההפטרה, קבלים סוכריות, הורים התחילו להרגיש שמשהו פה קורש, שם ירחם, כן? משהו פה נשמט לנו מהידיים, מתחת לרגליים. ואז התחיל פולמוס מעל דפי האלון, מה קורה כאן? כן? מאמר ראשון שפתח את הפולמוס הזה שנמשך על פני איזה חודש וחצי, חודשיים. מאמר ראשון, תקנון הקיבוץ, באנו להזכיר בזה שהקיבוץ הוא קיבוץ חילוני, כמחשבת מייסדיו, אבותיו הראשונים, ואיש בעל יעיז לשנות את הסטטוס של הקיבוץ. זה היה הדבר הראשון. תשובות וזה, וכל שאילתות ותשובות ותגובות. עד שבסוף נענתה איזה אחת, איזה עובד סוציאלית, אני יודע מה היא בדיוק, איזה יועצת. אז היא אומרת ככה, היא כותבת. טוב, תראו רבותיי, רציתי להגיד לכם משהו. אל תתרגשו יותר מדי מקריאת ההפטרה. זה ידוע שכל אדם, כל אדם ואדם יש לו יצר פולחני, כך היא קוראת לזה. יש לו יצר פולחני. יצר פולחני מביא אותנו תמיד לאיזשהו פעולות שיש בהם משהו מיסטי, לא הגיוני. ואם לא ניתן לילדים שלנו לכל הפחות, כן, את הפולקלור הזה שקריאת הפטרה, בסוף יחזרו בתשובה כמו יואב ואודי ולזר. אז בואו, תניחו להם לקרוא את הפטרה. זהו, יקרו את ההפטרה ויחזרו להיות כופרים כמו שצריך. הכל יהיה בסדר. אל תדאגו. אם אתם לא תיתנו לקרוא את ההפטרה, בסוף יהיו קיצוניים כמו זה וכמו זה וכמו זה. ומעניין שאחרי שכתבה את זה, זהו, כל הקיבוץ ככה שב להיות רגוע ושקט, הביצה הקיבוצית, שב על השקט שלה, ברוך השם. ברוך השם. טוב. כן, כן, הרגיע את כולם, הרגיע את כולם, זהו, זהו. כן? וישוב הים לאיתנו. הכל חזר לשקט, בסדר גמור. טוב, אז סיימנו את האימהות, פעם באה, טוב, נחזור לתוואים המיוחדים, פה אנחנו צריכים לעצור יום. אני רק מזכיר, מחר יום שלישי, השיעורים בימי שלישי ב3:15, רגיל, יום שלישי, במקום ימי חמישי, לא לומדים.